אומרת ככה, תנו רבנן לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. שזה לא חידוש גדול כל כך, נכון? ממש לא. מעשה באדם אחד שהיה מסכל מרשותו לרשות הרבים, יוצא לו חסיד אחד. אמר לו, ריקה, מפני מה אתה מסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך? לגלג עליו. למה לגלג עליו? כי זה בדיוק הפוך. הוא מסכל מרשות שלו לרשות שאינה שלו. יש לו אבנים בחלקה, בחלקת השדה שלו. זה מפריע לו לגדל שם את מה שהוא רוצה לגדל, אז הוא אוסף את האבנים ומשליך אותם לרשות הרבים. אז הוא לגלג עליו, לגלג עליו. לימים, ימים זה עברו כמה שנים, לימים נצרח למכור שדהו והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל באותו אבנים. אמר, יפה אמר לי אותו חסיד, למה אתה מסכן מרשות שאינה שלך לרשות שלך? עד כאן הברייתא, הברייתא זה מופיעה בתוספתא, אצלנו בסוף פרק ב', מופיעה גם בקהלת רבה בשינויים קטנים שמשמעותיים מאוד ונעמוד עליהם. אז זה סיפור, אתם מכירים את הסיפור הזה, נכון? כולם מכירים את המעשה, זה סיפור מאוד פשוט. קודם כל, ברור שלא יסתכל אדם משותו לשות רבים, הוא מזיק של הרבי. ברור. במשמעות הכי פשוטה, אחריות על הציבור, אל תהיה אגואיסט, זה לא, זה דרך אחרת שקדמה לתורה בכלל, לא צריך בכלל לומר דברים כאלה. אדם שלמען הרווחה שלו פוגע בציבור, פוגע בכלל, ברור שזה לא תקין. יש פה כמה שאלות בתוך הסיפור הזה. השאלה הראשונה זה מה החסיד אומר לו. החסיד באמת אומר לו דברים לא מובנים. החסיד רואה אדם שהוא מתנהג בצורה מכוערת, שיגיד לו, מה אתה מתנהג בצורה מכוערת? ונניח שזה, מה החסיד אומר לו? החסיד אומר לו, אתה תשלם על זה. אתה תיפגע מזה. זה לא הסיבה. ונניח שהוא לא ייפגע מזה. אל תסכל מרשות שאינה שלך לרשות שלך. זה גם לא קורה, נכון? עכשיו, במקרה הזה, בסיפור הזה שפה, המעשה הזה, זה קרה. לצערנו הרב, הרבה אנשים שעושים את זה, הם לא משלמים את המחיר. נכון? זה איכות הסביבה, במובן הכי פשוט. כביכול, הכי פשוט, הכוונה הכי ראשוני. איכות הסביבה. אל תכרות את היערות, כי אחרי זה לא יהיה מספיק חמצן. אלה שכורתים את היערות, לא חסר להם חמצן, זה יהיה לדורות הבאים. אל תעשה חור באוזון, כי זה לא פוגע באופן ישיר. החסיד היה צריך להגיע לדברים פשוטים. לכאורה, למה צריך חסיד בכלל בשביל להגיד את זה? חסיד זה, רמח"ל מלמד אותנו מה זה חסיד. חסיד זה האדם שמאוהב בתורה ובקדוש ברוך הוא, מאוהב בכנסת ישראל, ועושה נחת רוח ליוצרו, אישיות מאוד אידיאלית, מאוד מרוממת, נשגבת כזאת. זה לגאור באדם הזה, באדם האחד הזה, לכאורה זה צריך הרבה פחות. לגלג עליו. למה הוא לגלג עליו? אומר רשי, לא היה מכיר טעמו של דבר. הוא לא הבין אותו. הוא לא הבין אותי לגלג אותו. לגלג זה, אני חושב שלגלג זה הפוך מגל, האותיות. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתוב, יגל יעקב את האבן מעל פי הבאר. פה זה בדיוק סדר אותי. לגלג זה לזלזל בו. לזלזל בו, שימו לב, הוא לא מזלזל בדברים שלו. לכאורה היה צריך להגיד שהדברים שלו, הוא מזלזל בו. הוא לא מדבר לגופם של דברים, הוא מדבר לגופם של דוברים. לימים נצרח למכור שדהו והיה מהלך באותו רשות רבים ונכשל באותם אבנים. עברו כמה שנים. כמה שנים עד שהוא מכר את השדה, כמה שנים שהוא הלך בשביל הזה, והוא נכשל באותם אבנים. זה קצת מפתיע. מי אמר לך זה אותם אבנים? עברו כמה שנים. אדם שמשליך אבנים רשות הרבים יודע בדיוק לזהות באיזה מילימטר הוא שם את האבנים. הוא לא זכר כלום, מאז זוכר הוא לא היה נתקל באותם אבנים. הוא נתקל, הוא נפל, ואז הוא אומר, וואו, בדיוק אותם אבנים, אני זרקתי, אני סיכלתי, זה קצת מפתיע אותנו שזוכרים פרט כזה לאחר כמה שנים. ואז הוא אמר, יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסתכל מרשות שנייה שלך לרשות שלך? זה שאלות שהן לא קושיות גדולות, אבל הן עוזרות לנו להבין את הגמרא. היה צריך להגיד, יפה אמר לי אותו חסיד, נקודה, נכון? בוא הביתה אתה צריכה להסתיים. שזו פרייתא, היא לא שופכת מילים לריק. באיזה עונה בשנה זה היה, אתם יודעים? זה היה בהר או בעמק. מה שלא צריך לומר, מה שלא חייבים לומר, הברייתא לא אומרת. אז למה הברייתא מעריכה? יפה אמר אותו חסיד, נקודה. היינו מבינים את הסיפור. ואז כבר מצטטת מילה מילה, מפני מה אתה מסכם רשות שנה שלך, רשות שלך. שזה מיותר לגמרי. האיש הזה הוא לגלג. שעומת נדון בפשר תופעת הלגלוג. הוא לגלג, זאת אומרת הוא זלזל, הוא לא העריך. אמרנו לא את הדברים ולא את הדובר. אבל כשעוברות כמה שנים מתברר שמה? שזוכר את זה מילה מילה. אני חושב שזו תשובה לשאלה הקודמת. בשביל מה הברייתא אומר? אמרו יפה, הוא אמר לו אותו חזית. לא, לברייתא חשוב להגיד שהבחור הזה זוכר את זה מילה מילה. עברו שנים. כתוב בגמרא מילתא דלא רמי עלי דעיני שלב את דעתי. זה דברים שהם חסרי משמעות בעיניך, אסור לך לסמוך על הזיכרון שלך. יכול להיות שאתה חושב שאתה זוכר דברים שונים. זה הלכה בהלכות עדות. הכוונה שאין סמכות שלו, אתה לא יכול להעיד על עדות, עדות על דבר שמבחינתך הוא חסר ערך. בסדר? האם החברות שלך לבש הבוקר מכנסיים כחולות או מכנסיים שחורות? אם אין זה משמעות, יכול להיות שיש משמעות. הוא אומר, תמיד הוא לובש כחולות, פתאום היה שחור. בסדר, אז קרה איזה אירוע. אבל אם זה חסר עניין, ואתה אומר, כן, אני נוסחה במקרה, יכול להיות שאתה זוכר, יכול להיות שלא, אין זה תוקף של עדות. אז הוא מלגלג עליו. זאת אומרת, לא סופר אותו, דבר שטויות. זה שטויות, מה הפוך זה? אין מה לדון בזה. מתברר שאחרי שנים, הוא לא זוכר את האבנים, הוא זוכר מילה מילה מה שהחסיד הזה אמר. הוא גם קורא לו חסיד. מי אמר לו שהוא חסיד? יפה אמר אותו חסיד. הגמרא קוראת לו חסיד, הברייתא קוראת לו חסיד. הברייתא יודעת, חז"ל. ברוך הקודש. אין בו שמות, אבל הברייתא יודעת שהנוזף, המוכיח, היה חסיד. מדרגה רוחנית, אין לו שלט שהוא חסיד. והאיש הזה אחרי שנים זוכר גם מילה מילה וגם קורא לו חסיד. אז הוא לגלג עליו, לא על דבריו, עליו, אבל מתברר שהוא, אולי עכשיו הוא חושב שזה חסיד. מה קרה עכשיו שחושב שזה חסיד? אולי תמיד הוא חושב חסיד. אז למה לגלגת עליו? ההפתעה הגדולה בסיפור שלנו, היא שכשהוא מופיע בקהלת רבה, הוא מופיע בקהלת רבה, פרשה ועבות י"ב, אז הגמרא אומרת ככה, הברייתא אומרת ככה, אני אקריא לכם, תקראו את הגמרא שלנו, ואני רק אקריא את השינוי הקטן. מעשה בחסיד אחד שהיה מסכם רשותו לרשות רבים, מוצאו חסיד אחד, אמר לו ריקה, שניהם חסידים במדרש, גם האדם הריקה, חסיד ריקה, שמעתם פעם דבר כזה? אבל ככה מופיע במדרש, והאחרונים אומרים לא לא לא, צריך לשאול את הגרסה, לא יכול להיות שהוא חסיד, גם מסורת המדרש שם וגם ליקוטים בשם התורה תמימה, הפרשנים, הדרשנים על המדרש, אומרים זה לא יכול להיות שחסיד, אבל פשוט התיאור, פשוט בכל המדרשים שאני מצאתי להפך, כשצועקים שזה לא יכול להיות, שהוא חסיד. שזה שסיכל אבנים מרשותו, מרשות רבים, היה חסיד. זה כתוב שם פעמיים, אתם מבינים למה אני אומר לכם? זה כתוב פעמיים במדרש, זה לא איזה טעות דפוס. זה כתוב פעמיים. בשתי הפעמים שהוא מוזכר, כתוב חסיד. מעשה בחסיד אחד שהיה מסכן מתוך שדה ונותן לרשות רבים, היה שם חסיד אחד, והיה רודפו. זה עוד שינוי בברייתא, בנוסח. בברייתא אצלנו לא כתוב שהוא היה רודף אותו. אמר לו, פה הוא רדף אותו. החסיד המוכיח רודף את החסיד הריקה. מה זה רודף אותו? רודף זה חייב מיטה. רודף זה פעילות אלימה מאוד. מה אתה רודף? תגיד לו, לאיפה אתה רודף? הבחופל, והוא אומר לו, מפני מה את מסכם מתוך שינו שלך, נותן מתוך שלך, והוא שוחק עליו. לאחר ימים נצרח החסיד, הוא מחר את שדהו. אז פעמיים מופיע חסיד, אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת שלפי המדרש פה, גם ביטוי אדם אחד, בדקתי בכל המקום שכתוב אדם אחד, יש מקומות שונים, ברוב המקרים אדם אחד זה ביטוי, אדם זה לא סתם ביטוי, אדם זה אישיות, מישהו עם עוצמות, זה גם שלילי, עכשיו עברנו את פורים, אז כלאמן קוראים בקום עלינו אדם, אבל אמן הוא לא, הוא רשע, אבל רשע עם עוצמות שלו, אחת הדמויות הכביריות ביותר שקמו אי פעם בהיסטוריה, זה איש אחד שמצליח לנהל את כל האימפריה כולה, אז מוזר, מוזר שקוראים לו חסיד, מוזר שהוא חסיד. גם עזבו רגע את החסיד, מה זה ריקה? מה פוש ריקה? ריקה זה לא מילת לעג. חסיד לא מלגלג. חסיד לא מקלל. אומר, ריקה זה ביטוי מדעי, מדויק. חסיד, הביתה מציע את זה, מדויק. גם בגמרא, גם בתוספתא וגם במדרש, תמיד כותב ריקה. מה פירוש המילה ריקה? ריקה זה ביטוי מאוד ברור, מופיע. פעמים רבות. זה כמו בעברית שלנו, ריקה זה מי שמתיימר להיות מישהו, והוא לא מופיע. מה פירוש המילה ריק? נכון, הכוס הזאת היא ריקה. היא ריקה ממים, היא לא ריקה מהאוויר. יש בה אוויר, למרות זאת היא ריקה. למה היא ריקה? כי היא לא אמורה להכיל אוויר, היא אמורה להכיל נוזלים. אז ביחס למה שאתה מצפה ממנה, היא ריקה ומלאה. כשאומר על מישהו שהוא ריק, אתה מתכוון שהוא מתיימר להיות משהו, ואת המשהו שהוא מתיימר להיות, הוא לא מממש, כביכול. אתה אומר, בעיניי אתה ריקה. יש בדף צדיקדה את עמוד ב' ראיתה שלמדנו פעם על הגזלן הזה שרצה לחזור בתשובה, ואשתו אמרה לו ריקה. הגעתם לשם כבר בטח. אז יש פה איזה ביטוי מאוד מודעק. למה הוא ריקה? איפה יש פה ריקנות? תגיד, זה אדם מכוער, תגיד לו פושע, תגיד לו גזלן, תגיד לו מה זה כתרבים, אין תשובה. אבל מה זה קשור לריקה? זה הערות שנצטרך לטפל בהם בעזרת השם. התבוננתי באחרונים, איך הם מסבירים, וכולם צועדים לכיוון אחד. זה משל, זה דרך רמז, כולם אומרים. זה דרך רמז. והרמז, למה זה דרך רמז? כי זה כל כך פשוט שאתה לא יכול לקחת את הלכלוך מהחצר שלך וזרוק באמצע הרחוב. מה זה? זה גם חוק מוניציפלי, אני חושב, בעיריית דמשק, אני מניח. שגם שם יחקקו אותו. מה ברור ש... אתה לא בן אדם, ברמה הכי נמוכה. אז האחרונים, בעל העקדה מביא את זה, והחידה מביא את זה, והכלי הקר יש לו ספר מגן גיבורים. יש כל מיני אחרונים שלוקחים את זה כמשל, משל מאוד ברור, ביחס לנניח לעולם הזה ולעולם הבא. שהאדם חושב שהרשות שלו זה העולם הזה, והוא מסכל, זאת אומרת, משליך, הוא, האדם שמסכל את הרשות שלו, רשות הרבים, הוא רוצה שאצלו יהיה נוח ונעים, וברחוב, על חשבון הרחוב. אז האדם שככה חווה את החיים שלו, הוא מטפל בעולם הזה שלו, הוא מדגם אותו, הוא מסדר אותו, כל בעיה קטנה הוא משליך, והוא משליך בעצם לעולם האמיתי. כל פעם שאנשים שמנסים לשפר את איכות החיים או איכות הדמיונות שלהם פה, והם עושים את זה כשכל פעם הם פוגעים ב... יש משל כזה חמוד ותמים של החפץ חיים, כמו דברי התורה של החפץ חיים, על כפרי שמוכר סקים, סקים של קמח לסוחר. הוא סיכם אותו שעל כל סק קמח הוא יקבל 100 שקל. אבל הם לא יודעים כמה סקים יש. אז הסוחר אומר, תשמע, על כל סק שאתה שם, אני שם פה שקל, ואחרי זה נספור את כל השקלים, לפי זה אני אשלם לך. מתחילים להעביר סקים, שקל, 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 והכפרי לא יכול להתמודד. הוא רואה הרימה של שקלים, הוא מתחיל לגנוב קצת מהרימה הזאת של השקלים. אז זה המשל של חפץ חיים, מתאים לו. אז זה שאתה מסכן מרשות שאינה שלך, אתה חושב שזה הרווחת את השקלים שלך על כל שקל, אתה הפסדת 100 שקל. אז יש דברי מוסר חמודים, כן, תסתכלו. בעקדה, שער עין זין, שער סמך זין. יש דברי מוסר כאלה, פשוטים כאלה, הם לא מתייחסים לשאלות ששאלתי. התבננתי, ניסיתי להבין ככה לאן... הדברים צועדים, מה? איך זה יכול להיות שהוא חסיד? הרי ברור פה לפי הפשט, אם מתייחס להערות שציינתי בפשט, שלא מדובר סתם באחד שזורק. כי אז כל ה... בטח שהוא לא חסיד, ולמה הוא אומר לו את זה? אז ניסיתי להבין מה הוא זורק. קודם כל, מה אנחנו רוצים ש... שתעשה? אני נמצא עם חלקת שדה, קיבלתי חלקת אדמה. עוד זה נחלה טוב אותי. ויש לי אבנים, אבנים אני מציק אותי, אני לא רוצה אותם. אז מה אני אעשה? זה מציק לי, מזיק לי. אני צריך להעביר בברכה בחלקה הזאת. צריך לגדל. חיים. פרנס את המשפחה שלי וזה מציק. אז מה אני עושה? טוב, אתה רוצה מאוד לזרוק ואסור לך. זה מה שהחסיד אומר, זה מה שאני אגיד. אז הוא מציק לך, תסתדר. תבלע. לפעמים בחיים צריך לעבוד קשה, ולא כל מה שאתה רוצה מסתדר לך. אז יסתדר, אז יהיה לך פחות. תצעקה לכל אבן מצד אחד, ותעשה איתם... תפסיד. זה לא צריך את החשבוננו הבעות שלך. לכאורה, ככה היינו מצפים להגיד. כל מי שיש לו חלקה יודע שאנחנו כולנו לא מסכלים אבנים רשות הרבים, וכל מי שיש לו חלקת אבנ... חלקה, בכל חלקה יש אבנים, נכון? כמעט, אולי בבבל, את כל בוץ שם. אז אין אבנים. אבל אבנים זה חלק לכדור הארץ. כדור הארץ, יש בו אבנים, שמעתם את זה, חלקת אדמה, חתיכת יש בה סלעים. אז מה עושים עם סלעים? עושים עם סלעים הרבה דברים, סלעים זה לא זבל. מסתלים את הסלעים ומה עושים? קודם כל אפשר לעשות גדר, הגדרות של כל חלקות השדה עשויות מאבנים. זאת אומרת, ואז לקחת את האבנים, וגם הפכת אותם למשהו טוב. הפכת אותם למשהו חיובי. אפשר לבנות טרסות, זה בכלל, זה לא רק גדל. טרסות בזכות זה שחלקת חלקת אדמה, נכון? אפשר לבנות חושה, אפשר לבנות מבנה, אפשר לבנות שומרה. אפשר, האגרונומים אומרים שיש הרבה סוגים של גידולים שהם צריכים שיהיו אבנים בשדה, כי אבנים עוזרים לשורשים להתאפס, ויש מינרלים שדווקא אדמה עם אבנים יכולה לתת. זאת אומרת, הפתרון אחד לא אכפת לי, גם אם זה מזיק, זה מזיק לך, אתה לא יכול לזרוק את זה על אחרים. שני, תחשוב, אל תתקע. מותר גם להתקע. תחשוב. אבל הוא לא חושב. איך יכול להיות שחסיד זורק אבנים מרשות שלו לרשות הרבים. איך זה יכול להיות? זה חסיד. ככה גם הגרסה במדרש, הוא חוזר זה פעמיים. אז חשבתי, אתם יודעים, יש עכשיו מגפה. ככה הגדירו בארגון הבריאות העולמי. מגפת קורונה. אני לא יודע מה עמדתי ביחס למגפה. קודם כל, אנחנו פועלים לפי החוק. ברור שאנחנו פועלים לפי החוק, בלי קשר לשאלה מה עמדתי. ומה שהרשויות החליטו, זה מה שנעשה. אני א', אזרח שומר חוק, ואני חושב שאני עובד עם סמכויות, מדינה מסודרת. לא יכול להיות שכל אחד ייקח סיכוני ויחליט על דעתו אם באור אדום צריך לעמוד או באור אדום צריך לנסוע. אז מה שהרשויות יגידו, אנחנו שותף פעולה, כמו כל הציבור הבריא במדינת ישראל. אבל מעבר לזה שותף פעולה, זה ביטוי קצת אגום, שנהיה ממושמעים, גם זה ביטוי אגום. הייתי אומר, ננקוט את הצעדים נדרשים, אני לא מזדהה עם זה כל כך. אני מוטרד, בסדר, נדבר על הקורונה, אולי קצת בסוף. יש מגפה אחרת עכשיו. אתם יודעים, בסין יש מיליארד אנשים, אומרים שנהרגו שם 4,000 אנשים. זאת אומרת, זה אחד לכמה? 2.5 מיליון? ואיך יוצא? יש שם יותר ממיליארד. אבל אני, 1 ל-2.5 מיליון, כל אחד הוא יקר לנו מאוד, מה זה? יש פה 7.5 מיליון, אני אהיה עצום מאוד אם לפי הסטטיסטיקה הזאת. ככה אומרים בחדשות, שבסין כבר עצרו את המגפה. אני לא יודע, אני באמת לא מבין בזה. אני לא מבין, יש בי איזה נטייה כזאת להגיד ש... עולם של דמיונות ועולם של הבל, וברור לי שלפני 30 שנה ו-50 שנה היו כאלה מגפות. רק היום אנחנו חיים בתרבות ריגושית כזו וסוערת, וכולם קרה משהו, כולם צריכים להגיד ברשתות, וכולם יודעים, והכל כבר לא בא לכזה. תרבות כזאת, שטחית כזאת, תרבות יצרית כזאת, דמיונית כזאת, ואנשים מכל איזו פגיעה קלה עושים כזה אירוע דרמטי, ומה יהיה. הסיפור הוא עצוב מאוד. גם אם בעזרה שם אף אחד לא ייפגע, האסון הוא גדול. יש אלפי אנשים שפוטרו משרותיהם, והנזק למשק הוא גדול, והבורסות נופלות וזה השלכה על כולנו. יש הרבה בעיות במגפה הזאת, גם בעזרת השם, השם ישמור על כולם וירפא את כולם במהרה, בתורשה חולי ישראל, גם שלום עם ישראל. אבל אני לא מזלזל בזה בכלל, זה כואב לי, צריך להתפלל על זה. ברור, אבל אני לא יודע, לא יכולים בתחושות שלי לעבוד. המשפחות של ההורים של אשתי, שניהם, זה משפחות שכשהגיעו השמועות מאירופה, כשהגיעו אלה שנמלטו ממחנות ההשמדה, אז כולם זלזלו. כולם זלזלו. מה פתאום? שטויות, מה פתאום? ושתי המשפחות של ההורים שלנו, שם בנפרד, הם לקחו את זה ברצינות, ובזכות זה ניצלו חייהם, בזכות זה התחתנתי ברוך השם. בזכות זה עם ישראל חי. אבל אני מקשיב, אני לא לוקח אחריות על חיים של אף אחד, ואני מקשיב, אני רק אומר מה שנראה לי. אבל, בליבי אני כואב על מגפה אחרת, שהיא ודאי קיימת עכשיו. והיא פגעה בהרבה הרבה יותר אנשים, אף אחד לא מת מזה ואף אחד לא ימות מזה. אבל יש עכשיו מגפה, סליחה שאני משתמש במילים קשות, אבל אלה התחושות שיש לי. המגפה היא שבוע שעבר, נתנו תשובות בישיבות התיכוניות לתלמידי כיתות ח'. וזו מגפה שכל שנה קורית ככה. שמה שבאים 100-200 איש להיבחן במוסד, שיקבלו שם 40-50. זאת אומרת, 150 ילדים בכיתה ח' יקבלו במקרה הגרוע את התשובה שמאוד התרשמנו משיעותך, את האלה מדהים, ואיזה כיף למוסד שיזכה בך, רק אנחנו נאלצים, זה מי שמתנסח יפה. ועוד כמות גדולה של ילדים יקבלו את התשובה, אתה בהמתנה, עד ראש חודש, לא יודע מה. עד ראש חודש, זאת אומרת, ילד בכיתה ח', אני מכיר ילדים, אני... כל שנה מרים טלפונים, מנסה לטפל, להגן. גם אתם הייתם שם פעם. כל שנה ילדים טובים, פשוטים, חמודים, יראי שמיים. לפעמים מבולבלים עם משברים של גיל התבגרות. וילדות? כל שנה הם מקבלים את הלא. אני לא מאשים אף אחד, לא מאשר שיש לי פתרונות, אני מבין את כולם. זה לא בסדר ש-150 אנשים ו-200 הולכים להיבחן למקום שיש בו רק כיתה אחת. אני לא בא בטענות לאף אחד, לא בא בביקורת, אבל זה ודאי מגפה, משום שהשנה... אני מניח שמדובר על אלפי ילדים, שהכנסנו להם אגרוף. המערכת אחרי הפיצה לו אגרוף בלב, וזיהמה, מנסה לזהם את הדם של הברד של יוש, שזהו, שאת עסוק בית, ש... שהחלומות שלך הם חלקיים מאוד, שלא האש בעיניים שלך הבוערת. עוד שעה, הקדוש ברוך הוא משגיח על כולם, הקדוש ברוך הוא דואג לכולם, כל אחד יגיע בסוף לאן שהוא צריך להגיע, ותהיה לו סייעתא דשמיא, אבל זה יותר טוב. אני לא בא בטענות, אבל אני בוכה, בטח שאני בוכה, משום ששוב, הם יישארו בחיים והתקדמו, אבל הם מושפלים, מושפלים במובן הרבה יותר עמוק מהשפלה. מושפלים במובן שאמרו להם, לא רוצים אתכם, מי אמור מוסדות שהם רצו וביקשו וכנו. טוב, כולם, גם עלים, למה כל ילד נרשם לארבע מוסדות את זה? מין כדור שלג שמגלגל את עצמו, כי אין לו ברירה, כי הוא יודע שלא יתקבלו, זה יתם תכון, הוא מביא לי פה. זה, אבל אני באמת לא בא בתלונות, אני לא יודע מה אני הייתי עושה, אבל זה ודאי מגפה שוקרבת לי, והמגפה הזאת, אני קראתי את הסיפור הזה, וזה ברור לי, שלזה מתכוונים חז"ל. יש לי את החלקה שלי. מה זה אבן אצל חז"ל? מה זה אבן? אבן זה דבר טוב. אבן זה כדור הארץ, אבן זה ארץ ישראל, ארץ אשר אבניה ברזל. אל תקריא בנייך אל אבונייך, אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה, אבן זה דוד המלך. שכל כך הרבה אנשים רצו לזרוק אותו מהשדה שלהם, כי הוא הפריע להם, כי זה לא יסתדר להם. כי הם רצו שיהיה ככה, זה חסיד, זה חסיד, מעשה בחסיד אחד, הגמרא אומרת. מעשה בחסיד אחד שהיה מסתכל, אבנים מסדר שלמים. איך זה יכול להיות? הוא לא סיכל אבנים, הוא סיכל נשמות. מה הוא אשם? הוא לא אשם. יש לו תפקיד, יש לו אחריות לחסיד הזה. יש לו חלקה, ובחלקה הזאת הוא צריך להשביח אותה. זה חלקת אלוקים. באמת חלקת אלוקים. יש לו תפקיד, יש לו שליחות. והוא צריך לדאוג. אני ודאי להתלונות, מי אני ומה אני. הוא צריך לדאוג, ולא, מה? הוא לא יכול להרוס את המוסד, הוא אחראי על החינוך של עם ישראל. והוא צריך לדאוג שיהיה תמהיל. יש מילים מאוד יפות, עם כוונות מאוד יפות. אבל בסוף, במקרים הטובים יש תמהיל. במקרים הטובים. ובסוף הוא לוקח אבנים. מאיפה נתקעו לו אבנים האלה בכלל? מאיפה נתקעו אבנים? אתם יודעים איך זה עובד פה. סליחה שאני מעליף פה את כולם. לא הייתה פה איזה מידה סלקציה, מכילה. מי שרוצה להרים את האף, זה לא בגלל שהוא התקבל שווה חברון. בגלל שהוא נמצא ולומד, בשביל זה תרימו את האף. אבל כן, אני לא אליטיסט. אם הייתי אליטיסט, לא הייתי פה, היו זורקים אותי. היו עושים גם לי את זה, גם עשו לי את זה, גם אותי לא קיבלו. אתם רואים, אולי אני מדבר מהאכזבות שלי בתור ילד בכיתה ח' שנהיה יתום כמה חודשים קודם, והציונים שלנו היו בהתאם. אבל זה לא עניין כל כך את הישיבה התיכונית המשובחת שרציתי להתקבל אליה. אז היה לי אחד שקראו לו הרב יוגל, שהוא בדק את הממוצע שלי, ראה שהציון הגבוה זה 4, וחטף אותי בשתי ידיים. אז קצת אני לומד תורה ממנו, בעזרת השם. אז לוקחים נשמות, בצדק, זה מסכל, זה חסיד. איך הוא זוכר את האבנים האלה? תגידו, מה חסיד הוא פושע, הוא זוכר קשרות רבים? מה פתאום, אני אסביר לכם. החסיד השני רודף אותו, הוא מציק לו, הוא מתווכח איתו, הוא מנו נודניק. הוא רודף אותו, הוא יורד לחייו, ככה זה נראה. שהוא לא זרק סתם רופו ממני. הוא סידר איזה יפה, הוא ניסה קצת להגביה את רשות הרבים. קצת, הוא המליץ, הולך לשם, הוא הסביר לו למה לא טוב לו בבית ספר. הוא לא ככה זרק, מה פתאום? מה פתאום? הוא אמר, לא, והוא אמר לו, ומי יעבור פה בלילה? יש מקום אחד שומע סביבה באפלה. זאת אומרת, הוא לא באמת זורק בפראות לרשות הרבים. תראו, האבנים לא היו נשארות לרשות הרבים כל כך הרבה שנים, והוא סתם היה זורק סלעים לרשות הרבים. הוא קצת מסובך, קצת, העיקר שזה לא היה. זה בחלקת אלוקים הקטנה שלי. אני אחראי עליה. אני עושה את זה לשם שמיים, הוא חושב שהוא עושה את זה לשם שמיים. ברובד אחד, בקליפת המוח שלו, הוא חושב שהוא עושה את זה לשם שמיים. בלב שלו יודע מצוין שהוא עושה את זה לשם שמיים. הוא מלגלג, החסיד, הוא יודע שהשני חסיד, זה גם לפי הדברה. יפה אמר לי אותו חסיד, הוא זוכר כל מילה בעל פה. רגע, אמרתי, הוא לא זרק סתם את זה לרשות הרבים. הוא סידר, זה קצת יותר מסובך, ואתה תיפול בזה. החסיד מדבר כמו שמדברים חסידים, לא מדברים. הוא אומר לו, חסיד, חסיד, אתה ריק. אתה ריק. משום שאתה חושב שאתה מופקד על חלקת אלוקים הזאת, ובזה שאתה לוקח את האבנים. מה זה אבנים? אבנים, אשר משם בא אבן ישראל, אב בן. זה שלשלת הדורות, מה זה הילדים האלה? זה שלשלת של נשמות, שכל ילד הוא ספר תורה, כל ילד הוא פוטנציאל של ספר תורה, לפחות מסכת בש"ס. ואני באמת חושב שאי אפשר לקבל כולם, זה בעיה. לא הצבתי פתרונות. אני רק משתף אתכם בכאב שלי. אבל הוא זורק ומסדר את זה, יהיה קצת קשה. ברגע שאתה חושב שאתה עסוק בחלקת אלוקים הקטנה שלך, ואתה זורק את הסלעים האלה, אז אתה, זה, לא, זה הריקנות. הריקנות, היומרנות שלך היא שאתה עושה את זה למען החלקה שלך. לא נכון. בחלקה שלך צריכים להיות אבנים. הקדוש ברוך הוא שם לנו אבנים. שם לנו אבנים. וזה התפארת שלך. אתה לא עושה טובה לאף אחד. אתה לא צדיק מהולל שהסכמת לקבל כמה כאלה. הקדוש ברוך הוא, יש ועדת מיון, יש. יש. מי אחרי הקדוש ברוך הוא אחרי? מי יגיע ומי לא יגיע? מה הכישרונות שלו ומה היכולות שלו? יש בעל הבית. יש בעל הבית. ובשדה שלך הוחלט שיש אבנים. אתה מוצא פתרון, תמצא. אתה לא מצפה לתרון, לא תמצא. וכשאתה מרשה לעצמך לעשות פלפולים, למה אם קצת תעשה, קצת יהיה אותו מסובך ברשות הרבים ורק בלילה, אז אתה גוזל מעצמך את חלקת האלוקים הזאת. אז אתה לא ראוי. באמת הקדוש ברוך הוא הפקיד אותי על מקום מסוים. וכשאני מתעלם מחלק מהדברים שיש שם ופוגע, במי פוגע? בילדים האלה. וכשאתה זורק ילדים ברשות הרבים, אז נהיה מכשול. מכשול זה מילה מאוד מאוד קשה. במדרש כתוב נתקל. נתקל זה. מכשול זה, מכשול בתנך, מכשול זה. מכשול, יצר רק או מכשול, עשינו מכשול מדרך עמי. כישלון, גם העברית שלנו, כישלון זה טוטל. זה תבוסה, זה השפלה גדולה. אז החסיד הזה הבין מצוין, החסיד הריק, הבין מצוין את החסיד המוכיח כבר מההתחלה. איך אני יודע שהבין אותו כבר מההתחלה? כי הוא זוכר מילה מילה, כי הוא מלגלג. מה אתה מלגלג? רשי מה מלגלג? כי הוא לא, אני אקרא את לשונו של רשי, לא היה מכיר טעמו של דבר. אומרים לך דברים מוזרים, מה אתה עושה? כשמישהו אומר לך דברים שאומרים לך מוזרים, מה אתה עושה? אתה לא מבין מה הוא מדבר. מה אתה אומר? א', אתה יכול, הוא לא מעניין אותי מה הוא אומר. שני, אתה יכול לשאול אותו מה הוא אומר. שלישי, אתה יכול להתווכח איתו. אתה יכול, אז מה אתה מלגלג? לגלוג זה ביטוי תמיד. בסדר, תמיד. אני אומר פה כלל שאין בו יוצא מן הכלל. כשאתה מלגלג, אתה מותקף. אתה פגוע. אתה מפוחד. לגלוג זה דרך להדוף מתקפות אמיתיות. כשאתה מלגלג, למה ללגלג? מה הוא עשה לך? מה קרה? כשמישהו מלגלג, זה מוציא מתוכו, זה מכוער, זה קטן, זה עלוב ללגלג. זה לסתום, זה להיות שטחי. הוא הבין מצוין מה הוא אמר. איך אני יודע שהוא הבין מצוין? כי הוא זוכר בעל פה, שנים אחר כך, מילה מילה. כי הוא יודע שהוא חסיד. אבל זה נשמע חיצונית כזה מבולבל, אתה צריך לתת לב, אתה צריך להכיר, אתה צריך להתעמק. יש דברים כאלה. כשאני שומע דברים, שומע תוכחות, ולא קל לי לשמוע את התוכחות האלה. ולא נעים לי, וזה שובר לי חלום, ושובר לי הצלחה, ואני מקדם שם שמיים, ובאמת מקדשים שם שמיים, אני שומע יקרים בצדק. באמת. אתם יודעים, בעולם החרדי, דרך אגב, נבחנים לישיבות קטנות בסוף הקיץ. זה הרב שח אמר. בסוף הקיץ אין שם, שם יש, בינתיים, יש משמעת. יש גזירה כזאת, כל הישיבות הקטנות נבחנים בסוף הקיץ. מה זה עושה? זה עושה קודם כל שכיתה חטא היא נורמלית. כי ברגע שילד יתקבל, אז אין לו אלא השם אלוקים על גביו. רק אימת שמיים עליו. אז זה קשה מאוד להחזיק ילדים בכיתות חטא אחרי שהם יתקבלו. אבל מה שהרבה יותר מסובך זה שהישיבות תיכוניות צעדו אחורה. המבחנים היו באדר, אחרי זה בט"ו בשבט, אחרי זה בחנוכה, אחרי זה בסוכות, אחרי זה כמעט הגיע לכיתה ג'. אז זכור אותו האיש לטוב, אני יכול להגיד, אברהם ליפשיץ. שהיה מנהל החמד, והוא נלחם מלחמה תקיפה ועם הרבה שוטים כלכליים, ואילץ את כולם לתת תשובות ביורצת של משה רבינו. זה היה נדר, אבל לפחות חסך שעד אז יש שקט ושלווה, עד אז אפשר לחיות בדמיונות, עד אז עוד לא שברו את התקווה, אני יודע מה, איזה משהו קטן. אז הוא רגע משום שהוא חסיד, והוא באמת פועל לשם שמיים, אבל לשם שמיים, אני לא אומר, יש, תראו, יש יחידות בצהל למשל, שכדי לבצע את הפעילות, אתה צריך להיות מסוגל לסחוב 80 קילו ולרוץ 100 קילומטרית. אם אתה לא מסוגל, אם אתה לא תעשה את זה, אז חייבות לבוא. יש יחידות שצריך, אתה צריך לראות מאותו. יש יחידות שאתה צריך עם צורות של ידע בפיזיקה. וזה חייבים לעשות בדיקות כאלה. אבל בית מדרש, אני לא יודע, יש ישיבות מוזיקליות, בסדר? אני מבין שאותי לא יקבלו לשם. גם פחות מגמות ספורט, הרבה מגמות לא יקבלו. אבל לא יודע, אתה יודע, כשמו הוא בורא כל משפחה, כל יישוב, כל קהילה, בורא אותה, הוא מחליט. יש שם חכמים יותר, יש שם חכמים עוד יותר, יש מצחיקים יותר, מצחיקים פחות, יש כאלה שמתנהגים יפה, יש כאלה שמתנהגים יפה עוד יותר. הקדוש ברוך הוא יוצר קהילה. יש ילד מיוחד, אני מסכים, שצריך לפתח, אם יש ילד עם כישרון, עם מכוננות, אם יכול להיות המתחם הגדול, בוודאי צריך לתמוך בו. אני שוב, זה נשמע כמו ביקורת, זה יותר כאב מול תופעה שאין לי פתרון פשוט אליה. אין לי פתרון פשוט בכלל, ילד צריך להצליח מוסד, אבל לזכור אם אתה, זה נכון, שכל אחד מאיתנו יש את חלקת אלוקים הקטנה שלו. ונכון שבזה אני צריך להיות שמח, ואת זה אני צריך להשביח, ואת זה אני צריך לגדל, ואת זה אני צריך לרומם, ואני תמיד חלק מעולם שלם. ורשות הרבים היא הרשות שלי. היא הרבה יותר רשות שלי מאשר רשות היחיד. כי את רשות הרבים לא יקחו לי אף פעם. ואת רשות היחיד כן יקחו לי. כי זה לא שלך. זה של אלוקים. זה בדיוק כמו שמיטה. וכשאני אחראי להגיד, לא, אני מאמין, אנשים שאני מדבר עם אנשים צדיקים הרבה יותר ממני, או אוהבי ישראל הרבה יותר ממני. אבל זה פשוט צעק לי מתוך המדרש, כי יש פה חסיד. ויש פה ריקה. ואני חושב שזה עונה על כל השאלות. למה הוא לא אמר לו מה אתה מזיק לרשות הרבים? כי הוא אמר, אני לא מזיק לרשות הרבים, אני מסדר את זה, קצת בולט, נו, הוא יסתדר. הוא ימצא פתרון. או שהוא לא ימצא פתרון. בתפקידי, אני חושב שאני יכול לעשות פרוטקציה, אז מתקשרים אליי. כל כך אני צריך להתקשר כדי לפעול, להפעיל לחץ. זה מסובך, אני לא... לא הייתי, הייתי במקומם. גם אני לימדתי פעם ב... ישיבה בגיל הזה, אבל זה מסובך, נכון, אבל נקודת המוצא, שכל ילד שהגיע אליי, הוא ילד שהגיע אליי, הוא ילד שרוצה ללמוד אצלי. גם פה, לפעמים מגיעים ילדים, נערים, בחורים, גברים, עריות. לפעמים מגיע מישהו שאני משוכנע שלא יהיה לו פה טוב, אז אני מנסה להסביר לו, מנסה לשכנע אותו אמיתית, אני חושב שאני עושה את זה אמיתית. אתם יודעים, יש לפעמים הרבה כאלה, אבל אני באמת עסוק רק בטובתם, ואכפת לי מאוד, אם לא יהיה מקום אחר. אז בטח שאני עושה בזה, לא באתי לדבר פה על עצמי, באתי לדבר על הבריתה, על, על, על המקום הזה, שאנחנו, כן, אז בעיניי זה מגפה, שאני מקווה. כך נראה לי שבסין כבר הודיעו שהם התמודדו עם העסק מתחיל להסתדר שם. אולי, נכון, אפשר להאמין להם, אי אפשר להאמין להם, לא בדיוק נאמנות, זו התכונה שאני מאפיין בהם את הסינים, אבל אמינות אולי, נאמנות, כן. אבל פה אני יודע שילדים וילדות, באמת, סתם, קודם כל חמודים מראי שמיים, ונניח שלא, מה הוא? בגילי ההתבגרות, חיצים ביד גיבור, הוא עובר משברים, מותר לו, כשבוכו ארגנו את זה. ומדובר בחסיד שמסכל, אז כשבוכו שתל את האבנים אצלך, אין לי מושג למה הוא שתל אצלך, אל תעשה טובה. כשבוכו יודע למה הוא שתל את האבנים האלה בקרבך. למה? מה הפתרון? לא יודע, אני חושב שפתרון כזה צריך לגדולי הדור, צריך לצדיקי הדור. ולתקס את צה, אני לא חושב שאני אומר לך מה לעשות. ואם תפתח רק 30, למה שדווקא 30 האלה? למה אלה שירשמו ראשונים באינטרנט יגיעו לך ולמה? בסוגיה, אולי מקומי, לא יודע, אני חושב שעם ישראל חכם, יש שם, ועם ישראל הרבה צדיקים. אם באמת, לא רשות היחיד שלי מעניינת אותי, אלא רשות היחיד שלי כביטוי, בסך הכל שליח של כלל ישראל, אז אני מוכן לשמוע גם תשובות קשות. הוא שמע, נכון? הוא הבין בדיוק, הוא לא הבין בדעת שלו. אבל הדברים חלחלו אלי בו כארץ של אחנאי, בטח. הוא זוכר מילה מילה את הכל. ואכן הברייתא מעריכה ומצפרת לנו, מתרצת לנו. הוא זוכר הכל, הוא זוכר במדויק. זה מה שהיה. הוא אמר לי, והבנתי אותו. הוא לא הכיר טעמו של דבר, הוא לא הכיר איך זה יכול להיות. אני יודע ולא רוצה לדעת. לא רוצה, לשם שמיים, באמת לשם שמיים. כן, רוצה להשביח ולגדל והוציא את הכישרונות, ושכל אחד ייתן דין וחשבון לפני אלוקים, לא לפניי. ואם זה נכון, שזה הכל לשם שמיים וזה נכון, אז בסדר גמור, אז הוא לא יצרח לימים, הוא צרח אותו למכור שדה, או אותו חסר למכור שדה, הוא לא יצרח למכור שדה. לא תמיד, יש מישהו לא רק אני, הוא לא רק אני כי הוא רק, ומישהו רק גם לא רק אני. יש מישהו מכתחילה, הוא לא שואל מה אבא שלך ולא מה אמא שלך, אבא שלך זה אברהם אבינו, אמא שלך זה שרה. והיזהרו בבני עניים שמתמם תצא תורה, וככה למדנו שעוני זה עוני לא רק במובן הכלכלי, עוני זה עוני בהרבה מובנים, בהרבה תחומי חיים, נכון? וצריך להיזהר, צריך לקבל את כולם, גם מי שלא בני עניים, גם הם, ואי אפשר לקבל את כולם, נכון? נכון? אז אני לא בא, ואני אומר דברים שהם כואבים לי, אני לא בא אבל לתקוף איזה מישהו באופן אישי, בוודאי לא, אני בא, קודם כל הדברים צעקו לי מתוך הברייתא הזאת, יש רשות הרבים, רשות הרבים, זה, גם כשאנחנו בונים רשויות יחיד, זה כמו להקים בית בישראל, גם כשאתה מקים בית בישראל, אז אתה חייב, קודם כל, אשתך, לפני כולם, הילדים שלך, לפני כולם. אבל זה בגלל שאלוקים מפקיד אותך עליהם. זה לא בגלל שלא אכפת לך מהילדים של השכן. בטח לא אכפת לי מהילדים שלכם. אבל זה התפקיד של השכן. ואם חלילה השכן לא יעשה, אז זה עליי, ועל כולנו ביחד. על כולנו ביחד. המוסר של עם ישראל זה תמיד, איך אני מחייב את עצמי, איך אני, כל אחד בעם ישראל הוא ראש ממשלה. יש בדיחה כזאת, אתם מכירים, הסינים. שאצלנו יש, הוא אמר לו כמה, שאל אותו ראש ממשלת סין. יושב ראש המפלגה, פגש את לוי אשכול. הוא אומר, כמה אזרחים יש לך? הוא אומר, 3 מיליון. אז הוא אומר, כמה לך? יש אומר, 2.5 מיליון. הוא אומר, 2.5 מיליון? הוא אומר, כן, 2.5 מיליון ראשי ממשלה. אז זה נכון שאצלנו כל אחד ראש ממשלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצפה מכל אחד מאיתנו להיות ראש ממשלה, להיות מלך. כל אחד מאיתנו אחראי על כלל ישראל. כל אחד מאיתנו אחראי על כל ילד, על כל ילד. אני סיפרתי לרב יוגל, אני אספר עוד סיפור. פעם הרב יוגל בן החופש הגדול היה בא ללמוד בישיבה פה. היה מגיע שבוע, שבועיים, כל שנה. אין פה מי שזוכר, אני רואה. אבל הרב יוגל זצ"ל, מורה ורבי. אז פעם אחת נסעתי לקרטון פרדס חנה. אמרתי, נחטוף את ההזדמנות, נדבר איתו בדרך. וזה היה כבר בשנותיה האחרונות של המדרשייה, כשהייתה פרדס חנה. ואז שאלתי אותו, בדרך שאלתי אותו, אמרתי לו, מה... שני דברים אני אזכור, שאני זוכר הרבה דברים, אני אגיד עכשיו שני דברים. אמרתי לו, מה מצב ההרשמה? אז הוא אמר, ברוך השם, ואני ידעתי שזה לא כל כך, תמיד ברוך השם, זו תשובה תמיד נכונה. הוא היה ידעתי שזה קצת צולע. אז ניסיתי להגיד, אמרתי לו, ואיך הכמות? הוא אמר, ברוך השם, אותו דבר. אז אמרתי לו, ואיך האיכות? הוא הסתובב אליי, ראיתי את האכזבה בפנים שלו, אכזבה. הוא אמר, אני לא שאלתי אף פעם שאלות כאלה. איך האיכות? איך האיכות שאלת אלוקים? אצלו כל אחד היה, אני יודע באופן אישי, איך הוא היה. ומדרשיית נועם הייתה מוסד מאוד אליטיסטי ביציאה, לא בכניסה. בכניסה ממש לא. אבל ביציאה הייתה סופר מוסד אליטיסטי. יצאו מנה הרבה מנהיגים, והרבה אנשים משמעותיים, והרבה אנשים שתרמו הרבה למדינת ישראל. טוב, זה הסיפור האחד שאני... מספר עוד סיפור שהיה לי... חבר שככה התקלקל קצת, התרחק קצת מדרכי התורה. באותה נסיעה זה היה. ואז הרב יוגל שאל אותי עליו, ואני ניסיתי להתחמק. מה אני אגיד לו שהוא צולע? אז הוא אומר, מה שלמה? מה אתה בקשר אותו? אז הוא אומר, מה מצבו? חשבתי, 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 ואמרתי, אני מקווה שהוא מניח תפילין. הוא נראה לי שהוא מניח תפילין. אז הוא הסתכל עוד פעם ואומר, נראה לך שהוא מניח תפילין. אתה יודע מה זה שיהודי מניח תפילין? אתה יודע איזה קשר זה, איזה שור, כמה אפשר לבנות על זה? זה שני דברים שבאים מאותו מקום. אתה יכול להקים מוסד לכמה ילדים? ל-30 ילדים, ל-40 ילדים, ל-120 ילדים. אתה יכול להישאר תקוע שם. אתה ראש משנה, אתה מלך. מלכות, בוא לחכה שהמשיח יגיע. אל תחכה ששום משיח יגיע, תהיה משיח לבד. לפי יכולותיך, לפי כוחותיך, לפי תפקידך. אתה אחראי על נחלה מאוד קטנה. על הבית שלך, על המשפחה שלך, על העבודה שלך, על הכיתה שלך, על 30 התלמידים שלך. כן, אבל דרך זה, כי ככה עם ישראל הפקיד אותך על העמדה הזאת. אבל דרך העמדה אותך על כאן ישראל. ולכן לא יעלה על הדעת שאתה תסכל לבנים מרשות שלך לרשות אחרת. כי היא שלך רק אם אתה מבין את זה. כי הקדוש ברוך הוא מפקיד אותך על המשימה, כמותית זה אולי מאוד קטן קטן. אבל אני כלל ישראל. אני מלך, מלך. איך המלכות תופיע? כשאני אהיה מלכים. מלך זה כזה מלכות, כלל ישראל. אז אני לא, זה לא התפקיד שאתה יושב במוצב בעמדה הזאת. אז תוכל לעזוב את העמדה הזאת. אז מה אתה מגן? אני יושב בשער פה. לא נכון, אני מגן מדינת ישראל. כל חייל מגן מדינת ישראל. אבל אתה פה, כי מדינת ישראל הפקידה אותי פה. וכל עומד תורה מחזיק את העולם. והוא למה? כי שם אותי עכשיו פה. ואם יש לך אחריות על אנשים, אז יש לך אחריות על עם ישראל. איך? הקדוש ברוך הוא רצה שתבנה מוסד ותשקיע שם ותשביח אותו. אתה לא יכול לקבל את כולם, נכון. אבל אף פעם אסור לשכוח את הליבתיות הזאת, מאיפה אנחנו באים, לאיפה אנחנו הולכים. מה התפקיד? נכון, אני חייב להפוך את המסלול יותר ויותר טוב. וחלק גדול זה איך אני מתייחס לאבנים, לאלה שנתקעו לי. לאלה שנתקעו לי. עם אבנים אפשר לשבור חלונות. עם אבנים אפשר לסכול, אפשר לסכל. ופעולות הפוכות, נכון? לסכול זה להשליך על, לסכל זה, לקחת מי. באבנים אפשר לבנות, באבנים אפשר, גם באבנים שמעשו בהם. יש לנו היסטוריה. המלך שלנו, עליו נאמר, אבן מעשו הבונים, הייתה, האבן שמעשו אותה, האבן שזרקו אותה, האבן שלא ידעו מה, אז לא כל אחד ידע מלך, לא כל אחד צריך להיות נביא דמלך, אבל כל אחד נמצא פה בכוונה תחילה, וכל אחד הוא אוצר גדול ואין סופי, וכל אחד צריך שאיזה מלך יקבל אותו, יחבק אותו. יכול להיות שבאמת לא מתאים ללמוד פה, אבל זה בא רק להשתדל מטובתו שלו נטו. נכון, לא מתאים לו ואז שימצא את המקום שלו ולא מעניין אותי. זה כן מעניין אותך. זה חייב לעניין אותך. זה חייב לעניין אותך כי אחרת אתה ריקע. כי אחרת אתה תושלח מהרשות הזאת, כי היא לא שלך. כי אתה בא לפיקדון ואתה חייב לשמור לפיקדון הזה. וכל המניות, וברגע שאתה שוכח שאתה פיקדון, אז זה כבר לא מעניין. זה כבר לא מעניין. אז יכול להיות שיש דברים טובים, יכול להיות שאין דברים טובים. ומה, אתה לוקח ילדים אליטיסטים, אתה בונים סגרות אליטיסטיות. הם היו אליטיסטים גם בלעדיך, הילדים האלה. הם מסתדרים גם בלעדיך, ברוב המקרים. הם מצוינים, צדיקים. הם צדיקים. וההזדמנות שלך היא תמיד לא לשאול מה התפקיד שלי, אלא איפה אני משביח את העולם. איפה העולם מכוחי נהיה יותר טוב, יותר מלא קדושה, יותר מלא אמונה. איפה לא אני, המוסד שלי, המקום שלי, המסגרת שלי, הם הכי טובים בעולם. מה זה מעניין בכלל? מה השוואות האלה לא נולדו ולא נבראו ולא התחילו ולא קשורים בשום צורה לעבודת השם? איך בגלל שאני פה, אז המקום הזה יותר טוב? איך בגלל שאני שם? איך בגלל שפה? מה פה קורה? ואני לא עסוק בהשוואות ותחרויות וקבלות ותן תשובה עד מחר ו1,000 שקל קנס כי הוא מבטל את התשובה שלו. כולם פה בתוך זה. גם הילדים, כי הם נרשמים ליתר ביטחון 4 מקומות, כי התקבלו אותם, לא התקבלו אותם. יש פה איזו בעיה שאני חושב בעיה של זה יחלוף, אל תדאגו. אל תדאגו. עד שבוע הבא רוב הילדים ידעו איפה הם. עוד חודשיים, גם שכל הילדים ידעו איפה הם, וכולם ישחקו וישמחו וילמדו, אבל הצלקת נשארת בלב. הצלקת של ילד שרק עכשיו אתה בר מצווה והמערכת, ועולם הישיבות, אמרו לו, לא, זכותם, איך אומרים? זכותם, חובתם, אתה אומר איך אתה מסביר את המילים האלה. זה כן יישאר, זה כן יישאר. והחיים חזקים, והאמונה חזקה, ואפשר להתגבר את זה. ואפשר גם להפוך הזדמנות לזכויות, וגם את הצלקות, את האכזבות שחווינו, אפשר לגדל אותם, אבל הדבר מאוד מאוד לא קל בעיניי. אף אחד לא ימות מזה. אבל אנחנו רוצים לגדל את החלומות. רוצים לגדל דור הבא שיהיה. דור של קלים כצבעים על השדה ופניהם כפני לוי. דור של האנשים שמאמינים בקדושה ומאמינים בעם ישראל ומאמינים בעולם ישיבות ומאמינים בעולם תורה. וכדי שיגדל דור יותר כזה, יותר גדול, אז צריכים כולם להיכנס איזו חשיבה מחודשת, מלאת ענווה, מלאת זהירות, מלאת אומץ. ויגדיל תורה ויאדיר בעזרת השם. שבת שלום ומבורך וכל טוב.